את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM באתר קול חי ובאפליקציה.
קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי תמיד איתי. שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום לכל המאזינים ולכל הבעלי תשומת הלב לכל הדברים הנאמרים כאן. אנחנו היום שוב נפגשים ומשוחחים על עניין שהוא בעצם הוויית נפשנו ברוח הפרשיות שאנחנו עוסקים בהם, והוא עוצמתם של מילים, כוח הדיבור, וזאת על רקע הפרשיות שעוסקות בפיות, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הפרשיות שאנחנו כרגע בעיצומו של הקיץ נמצאים ולומדים את הנושא של הכוח של הפה. ורק השבת הזו קראנו על אדם, שני אנשים שהתבטאו לא נכון והפעילו כנגד עצמם את הכוח שנקרא ברית כרותה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם. דתן ואבירם נקראו על ידי משה רבינו לאיזושהי שיחה, לאיזשהו דיון, והתשובה שלהם כללה את המילים לא נעלה, לא נעלה. אומר רש"י, פיהם יכשילם, לא תהיה לנו עלייה אלא ירידה חיים שעולה. הפה שלהם יכשיל אותם, ובמילים שלהם גנוזים הגנוזות המציאות הקשה שהם ירדו חיים שעולה, והארץ פתחה את פיה, שאבה אותם פנימה. עד היום הם צועקים את התיקון לאותם שני עיקרי הדת שהם כפרו בהם, והם צועקים משה אמת ותורתו אמת. ואילו הם הבדאים. בכל אופן, השני מילים הללו, שתי המילים הללו של לא נעלה, שאומר רש"י שפיהם יכשילם, עוררו אותנו, קצת לידע את המאזינים הכל כך קשובים, כפי שאני מתרשם, ורוצים להתעלות, להתרומם, לחיות נכון, למנוע תקלות, להשתמש בכוח העצום הזה של עוצמת המילים, רוח ממללה, לברכה ולא לקללה, לחיים ולא למוות, לסובע ולא לרזון. והדיבור השלילי הזה שלהם כנגד עצמם, גרם להם ליפול בין השאר. מה המשמעות של הדבר? זה באמת דבר שמעורר באמת פלא למי שלא מעמיק בעניין רוח הממללה הזו. וכי הם באמת התכוונו לומר שהם ירדו חיים שעולה? הם התכוונו לקלל את עצמם? הם באמת, כשאמרו למשה רבנו לא נעלה, התכוונו, אנחנו לא רוצים לבוא אליך, לא רוצים לעלות אל המעון שלך או אל מקום המפגש, אין לנו שיח איתך. הם לא התכוונו לקלל את עצמם, אבל בכל אופן, המילים יצאו מפיהם, כמו כדור שנפלט מאקדח, והכדור פוגע, וזה לא משנה אם היורה התכוון או לא התכוון, הכדור הוא כדור והוא נפלט. כך כנראה למילה יש איזשהו כוח מיוחד במינו, שיש לו פוטנציאל לגרום ממש לפגיעה, ואנחנו רוצים לומר שהדבר הזה הוא נוהג גם בזמננו, אין פה שום דבר שהוא רק בעבר נהג. יש מצבים שלפעמים אנשים, בגלל חוסר ידע או הרגל של תרבות לשון שאינו נכון, תרבות שאיננה נכונה בהבנת המשמעות של מילים, היא ההפנמה של הכוח העצום שיש לשתיקה, יכולים להזיק לעצמם, פשוט יכולים להזיק לעצמם מבלי מייסים, משום שהבורא קראת ברית עם השפתיים, ברית. קראת ברית, ברית זה דבר שאינו חוזר לעולם. כמו ברית קרותה לטל, שהטל אינו פוסק לעולם. יש ברית שקרותה לשפתיים, שהדברים הללו עלולים להתקיים. אנחנו פוגשים את זה גם בפרשיות הבאות. דוגמה נוספת אולי, בלק מבקש מבלעם לקלל את עם ישראל, ושוב פי וכשילו. הוא אומר לבלעם, לך ערה לי את העם הזה, לך קווה לי את העם הזה, עשה לי טובה, תקלל לי את העם הזה. שאלה אחת כנראה הוקשתה לרשי וחזל, מה זה הלי הזה? המילה לי נשמעת כאן מיותרת. למה לא די לומר, לבקש מבלק, קבל מבלעם, תקלל בבקשה את העם הזה. לך ערה את העם הזה, תארור אותם, כלומר תקלל אותם, תקוב אותם. למה זה הוסיף בלק את המילה לי? ערה לי. בזה הוא הכשיל את עצמו, והכללה עברה אליו. ערה לי. הכללה תהיה על עצמו, וכך היה. אנחנו רוצים לנסות להסביר את זה, משום שהדברים כל כך חוזרים על עצמם, כל כך שווים, שחייבים לתת כאן איזשהו מענה, גם בתחום של המנע, איך להימנע על ידי שינוי של תרבות מילים יותר פוזיטיביות, יותר שיח חיובי, ולאחר שחס ושלום מישהו נכשל, או שהוא רואה שיש לו עיכובים שונים, בנושאים של בריאות, בנושאים של זיווגים, בנושאים של פרנסה, וכל שאר המעכבים והחסרים שיש היום, שישקול אולי לעשות התרת כללות, לשנות את תרבות הדיבור, יש בכוח התרת כללות לשנות למפרע דברים, אני יודע שלא פעם ולא פעמיים, הגאון הגדול מנוחתו עדן, רבינו הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של רמת השרון, שלח אנשים מעוקבים בתחומים שונים, מעוקבים בבריאותם, מעוקבים בפרנסתם, ובעיקר מעוקבים בזיווגם, לבקש לעשות איזושהי מכילה והתרה, תיקון לדברים שנאמרו, משום שהוא חשש שמה הדיבורים האלה מעכבים להם את הזיווג. אני אתן דוגמה אחת שחוויתי אותה וגם הייתי שותף לעניין שברוך השם הסתיים שם בטוב, לבת שהגיעה לגיל 25-6 וכל השידוכים התעכבו, גם לא היו הצעות רבות וגם כשהיו הצעות הם נעצרו בשלב די מקדמי. עד שבעשותה חשבון נפש היא נזכרה שהציעו לה איזושהי הצעת שידוך, בחור מעולה ביותה באזור גיל 18, אולי 19, והיא בהרגישה שהיא צעירה מדי, או די על הסוס, עתידה לפניה, או אולי מתוך מבוכה, היא אמרה, לא, מה שייך, מה אתם מציעים לי עכשיו שידוך? אין מה לדבר לפני גיל 25, חבל לכם על הזמן. עד גיל 25 אני לא בכלל חולמת להתחתן. וכך חזרה על המנטרה הזו שוב ושוב ושוב, וכמובן חברותיה, ידידותיה, במעגלים הסמוכים אליה כבר התארסו והתחתנו וכבר העמידו ילדים, והיא תקועה ועדיין לא נדלקה הנורית האדומה שהיא עצמה חסמה לעצמה את השפע. באמירותיה האלה שאני לא רוצה את השפע הזה של זיווג לפני גיל 25. הבורא אומר, את לא רוצה? לא צריך, בסדר. את יכולה לחסום לעצמך. אין לכם מה לדבר איתי על כך לפני גיל 25. וכשזה כל כך היה בולט, שדברים נעתקו ונעצרו בצורה באמת לא שגרתית, בחורה מושלמת, חכמה, משפחה טובה, כל משמיים כמובן, אבל לא הצליחו לקלוט על רקע מה פה, עד שנזכרה באמירות האומללות האלה שלה בגיל צעיר יותר, והגיע אליי, ואני העברתי את הדברים לאן שצריך להעביר, והיא קיבלה על עצמה באמת בצורה מוחלטת להתחיל ללמוד הלכות שמירת לשון בהיקף הרחב של העניין. לא רק שמירת לשון מדיבורי לשון הרע ורחילות, אלא שמירת לשון מהפקרות לשונית והבנה שמילים זה עוצמה אדירה. חיים ומוות ביד לשון. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים, רוצה ימים טובים, לראות טוב, בבקשה, נצור לשונך מהרה, דבר פוזיטיבי, לא נגטיבי. ושפתיך מדבר מרמה. היא הבינה את זה רק קצת מאוחר מדי, ולאחר שהיא קיבלה על עצמה ללמוד דיני דיבור, דינים איך מדברים נכון. ישנה סדרת ספרים נפלאה, כמובן מעבר לבסיס הבחינה של שולחן ארוך בענייני לשון, שחיבר מרנה ורבנה, רבן של כל בני הגולה, בדורות האחרונים, רבנו החפץ חיים הקדוש, את השמירת הלשון שלו. יש ספרים נלווים על ההיקף הרחב יותר, כמובן לא רק על לשון הרע ורכילות, אבק לשון הרע, שבלי ללמוד לא שייך לו להיכשל, ומאידך גיסא, כפי שאמר הצדיק והגאון הגדול ממנצ'סטר, רבי יהודה סגל זצ"ל, שאין משפחה שלא ראתה ישועה, אם היא למדה שתי הלכות כל יום, אלא בהיקף הרחב יותר, איך לא מקללים? לקלל זה לא דווקא, כפי שמקובל אולי בציבור, מילים חריפות בדברים שאני רוצה להמחיש אותם, אבל בדברים טרגיים. כל איחול שלילי הוא בגדר כללה שהבורא אסר אותה. אסור לאחל איחולים שליליים, לא על עצמו ולא על אחרים. כל דיבור שלילי, בורא העולם אומר לנו בתורתו הקדושה, שאפילו חירש אסור לקלל, לא תקלל חירש. אומר הרמב״ם, מה כאן הדגש על חירש? אפילו שהוא לא שומע. אם כן, אתה יכול אולי להצטדק ולומר, לא פגעתי בו, לא עשיתי לו מאומה. לא, אל תקלל חירש, אתה פוגע בעצמך, בנקיות הלשון שלך, הכללה עלולה לחזור עליך, מקללך האור. יש מושג שנקרא בומרנג, המילים חייבות לנחות על מישהו, אם זה לא מתביית עליך הטיל הזה עלול להתביית עליו או עליך, כפי שמנסה להסביר בהמשך השיחה הזו. לכן אנחנו מדברים על איסור כללה וחינוך לדיבורים נכונים. אותה בחורה למדה את ההלכות האלה, כפי שהתחלתי לומר, ישנה סדרת ספרים נפלאה בשם לרעך כמוך של הרב אריאב, שיברים מירושלים, שמדברת בין השאר על כל דיני דיבור. דיני לא תונו, אסור לצער יהודי, לא אח את אחותו ולא ילד את אחיו, כמובן לחנך אותו לכך. כל ציור זה נקרא הונאת דברים, לא לצער. יש דינים שנוגעים לשבועה, לכללה. הקונטרס הזה לא תקלל יצא במעדורות רבות בפני עצמו בצורה מנוקדת בגלל השכיחות שלו. ושם יש גם הגאות שהעמד על כך מורנו הרב קניאבסקי שליטה על הקונטרס הזה והוסיף את השפותיו, הכל בגלל הנפיצות של הדבר והשכיחות היתרה, כפי שננסה להסביר. ואחרי שהיא קיבלה על עצמה אותה בחורה בת 26, משהו כזה מזור בת ים, ללמוד כל יום 20 דקות, רבע שעה את ההלכות האלה, אז שלושה עשו לה אתרה. שלושה, כמו בדין שעושה אתרת נדרים, לכתחילה צריך 10, בדיעבד עושים את זה בשלושה, והשלושה האלה עשו את האתרה, וכמובן בסייעת הדשמיה החסימה סולקה, והבחורה לאחר כחצי שנה הזמינה אותי לאירוסין שלה באחד המקומות בחולון, וסיפרה זאת ברבים לחברותיה. אנחנו רוצים רק לנסות להסביר את זה. זה יכול להגיע בתחומים מגוונים. אני כרגע נזכר בעובדה נוספת שבני ביתי עמדו על כך באיזושהי שבת שהיינו באיזשהו מקום באזור נתניה, ושם הייתה קבוצה של אנשים שבאו להתעלות, להתרומם מאיזושהי אגודה, ולפני שאני עושה את הקידוש אני רואה שאשתי שתהיה בריאה קשה לה להתרכז ומאוד מבטאת התרגשות עזה. לאחר הבירור התברר שהיא ראתה שם את אשתו של המארגן, אברך חשוב מאוד שהוא מארגן את אותה קבוצה גדולה של אנשים שמתחזקים ברמה השנייה שלישית, כבר בשלב ב' וג' של ההתחזקות שלהם, והכרה בת 16 שנים ללא ילדים, והיא למדה איתה בצעירותה כרווקה באחד הסמינרים החרדיים של בית יעקב, והיא נזכרת בה כשהיא מתוודעת לעובדה שכבר 16 שנה היא ללא ילדים. היא נזכרת וכל כך התרגשה שהייתי צריך לשמוע את הסיפור לפני הקידוש, מרוב סערת רוחות, סערת רגשות, שאותה אשת מארגן ההכרה הזו, שנקרא לה לצורך העניין שרה, הייתה חוזרת איתה יום יום מהסמינר הביתה, והייתה מדווחת כדרכם של נערות על החוויות שהיא עברה אתמול ושלשום, והיא הייתה תמיד עוזרת לאחותה. אותה הכרה הייתה בת 16, 17, 18, הייתה לאחות בת למעלה מ-30, מטופלת ב4-5 פצקלח תינוקות, והיא כנערה רווקה בת 17-18 הייתה באה לעזור לה, ותמיד הייתה אומרת לרעייתי, שתי רווקות חוזרות מבית הספר, אוי, לא בשבילי, לא בשבילי, איזה בלגן, איזה פצ'קראי. באותה תקופה גם לא היו טיטולים, אלא היו חיתולים מבד או מצמר, והיו מנקים אותם, מחפשים אותם, תולים אותם. איזה פצ'קראי, כל המקלחות וכל העניינים, לא בשבילי. ובאמת אשתי אומרת לי, אמרתי לה אז כבר בתור רווקה, מה את מתכוונת לא בשבילי? מה, את באמת לא רוצה ילדים? מתוך שבבות כזו, מתוך איזה מין חוסר מחשבה, לא בשבילי, איזה בלגן, ילדים צפופים, וכל כך הרבה רעש, ובחיות, ומקלחות. 16 שנה, לא בשבילך. היא אומרת לי, מי יודע? אשתי שמע הרבה על הנושא הזה של ברית כרותה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם. לא בשבילך, אז הבורא אומר, את לא רוצה, בבקשה, אני לא אכריח אותך לקבל את השפע. אם את אומרת שילדים זה לא בשבילך, אז לא בשבילך, זה בדיוק מה שנקרא ברית כרותה לשפתיים שאינם חוזרות ריקם. אני שמעתי את הדברים, אני מכיר טוב את האברך שהתברר לי שהוא עקר, לא ידעתי על כך עד אותה שבת, ואין לו עדיין פרי בטן. לא רציתי יותר מדי להביע את זעזוי בשבת, אז שמרתי את זה בליבי. מוצאי שבת, מיד לאחר ששבנו הביתה, התמקמנו, לקחתי איזשהו רכב של איזשהו חבר, ונסענו לגדול הדור שהיה מורו ורבו, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מורו ורבו של אותו עקר, אותו אברך שמארגן את אותה שבת, שידעתי שאותו אברך לומד אצלו, מתייעץ איתו, גם בענייני הארגון הזה. סיפרתי לו לאותו גדול את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו, על מה שאשתי נזכרה, כשהיא פתאום ראתה את חברתה משכבר הימים, ונזכרה בציטטות שהיא אמרה על עצמה כרווקה. אותו גדול היה מזועזע, היה אומר ביידיש, יזי, יזי, פי, יזי וייד, כאילו ככה היא אמרה, בצורה כזו היא התבטא, נירה ואויים, נירה ואויים, ו... אמרתי, הרב יעשה כהבנתו, אני בסך הכל מדווח נתונים. הרב יעשה מה שצריך לעשות. רבותיי, אני רוצה לומר כאן לציבור, שאת הסוף דבר הנפלא, שהיום כבר הם הורים לשבעה ילדים, שרובם כבר התחתנו, שמעתי בברית של הראשון, שם הייתי, שם קובד אותו גדול בסנדקאות, ושם שמעתי את המשכו של הסיפור. אותו גדול חיכה להזדמנות שאותו עקר יבוא, וכדרכו אותו אברך שהיה נטול ילדים באותו זמן, בא להתייעץ, ובין השאר ביקה את מר גורלו, שכבר הוא כבר מגיע לשנה על 16 שנות נישואים, ועדיין לא רואה מה יהיה, מה יהיה, הרב מה יהיה, בכה לו. ואותו גדול אמר, גם אני חושב עליך, גם אני חושב עליך, באמת, מה יהיה פה, מה יהיה פה? אתה כבר מתקרב לגיל... ואז הוא עשה את עצמו כאילו כמובן לא יודע מכלום, הרי זה רגיש מאוד הנושא הזה, להאשים את האישה שבגלל דיבוריה היא נמצאת במצב של היעדר כל מצב של אפשרות ללדת. לכן הוא אמר, אתה יודע מה, לפעמים יש דיבורים שחוסמים, לפעמים יש מצב שבו המילים נאמרות על ידי אחרים, או אדם לפעמים אומר על עצמו, אי אפשר לדעת איזה חסימה יכולה להיווצר על ידי מלל. בוא נעשה אתרת כללות, בוא נתחזק בנושא של דיבורים, נעשה אתרה של כללות, וזימן שלושה אברכים, וביצעו את האתרה שוב, לא לפני שהוא קיבל על עצמו ואשתו, בלי להצביע על אמירה מסוימת שהייתה, לא לפני שהוא קיבל על עצמו לבצע למידה קבועה של חומר נושא הדיבור, ומעלת השתיקה, האומנות של השתיקה. כמובן, ברוך השם, הגדול הזה ייתר את מוקד הבעיה, ואכן לאחר כשנה זכו לחבוק בן בכור, ובברית של אותו ילד שמעתי את הסיום שכרגע הזכרתי. שימו לב רבותיי, בחורה לומדת בבית יעקב, מי מדבר? כל רשת ויוצאת לחיים, הולכת להקים בית, מנהלת את חייה, ולא מודעת לאלף בית ששמו איך מנהלים חיים, ואיך שוחים מעל המים הסוערים הללו, הזיקה לעצמה במלל ההפקרותי הזה של מה שבה מדברים. רבותיי, זה דבר שחייב להיות א' ב' לכל אדם שיוצא לחיים. כשם שלא שולחים ילד לבריכה בלי שהוא יודע לשחות, בלי מצופים, לא נוסעים לים בלי שיש מצב שבו האדם יודע כיצד לשחות או אונייה טובה וכדומה, הוא הדין בדיוק. יש מצב ממש דומה, שאם אדם נכנס לחיים ואיננו יודע איך לדבר, ואיננו לומד את כללי עוצמתם של מילים, פשוט עלול להזיק לעצמו. הייתי רוצה לשמוע, כיוון שמישהו כאן כנראה מאוד לקח את הדברים לליבו, יש איזה מאזין על הקו, אז הייתי רוצה לשמוע את שאלתו, ולאחר מכן נמשיך בשיח שלנו בנושא. בבקשה.
שלום כבוד הרב.
בבקשה, שומע.
שלום כבוד הרב, אני בן 31, בכם עוד לא נפגשתי. פשוט אני בשידוכים ולא מצליח לי. איך אפשר שצליח שידוך ושלא ישקעו אנשים בפנים שמחפשים בבחור של בחורים שלומדים, ואני עובד כבר שנתיים וחצי בעבודה במקום, בו שיש לי הרבה כסף, וכל האחים שלי נשואים ברוך השם, ואני עוד לא נשואי, 31. איך אפשר לעזור לזה?
תראה, מה שמקובל בשם רבינו הרב קניבסקי, תפילה ושוב תפילה ושוב תפילה.
אני כוסים וארבע שעות בתפילה מתפלל.
מצוין, זה יגיע. תבין, התפילה כפי דבר...
כואב לי הלב.
אז אני רוצה לומר לך...
הלב שלי כבר הלב מתפוצץ.
באמת, זה מאוד כואב, באמת, הבדידות.
אני כבר ב-31, אחרי שני נשואים, כל עומדו איזה בית, אני עובד ברור שיש לי כסף, ברור שם, אני לא סתם מתבחין, אבל כואב לי שאני לא מעורב.
אז אני רוצה לומר לך שזה נושא ענק, הייתי מציע לך כך, את הנושא של התפילה לא להרפות, והתפילה הזו צריכה להיות באמת תפילה אמיתית, אני מניח שאתה מדבר מקירות לבך, וכפי שהרב אומר לנו, ראה אדם, יתפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. מעבר לזה, תבצע את האתרה, אולי היה איזה דיבור, שאו נחסמו השפעים בנושא הזה, בגלל שדיברו עליך, או שאתה דיברת על אחרים, או שדיברת על עצמך. אתה לא יכול לקחת את הכל ולדעת, לכן למרות שבקהילות, בפרט בקהילות עדות המזרח, נוהגים לעשות התרת כללות כללית לפני ראש השנה ויום הכיפורים, אבל היה רצוי במקרה הזה לעשות התרה ממוקדת על הנושא הזה, תיקח שלושה חברים בקהילה שלך, וגם קרובים אגב זה יכול להיות, והנוסח שמופיע בסידורי ספרדים בכל ה... התפילות וההכנה לתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים, ותאמר להם שאתה רוצה לבקש אתרה על דיבורים שאולי מעכבים את זיווגך. מעבר לזה אתה לא צריך לפרט.
אני לא יודע איזה דיבורים מעכבים.
לא משנה אם אתה לא יודע, הבורא יודע. אם, לא שזה בטוח, אבל אם מה שמעכב זה הנושא של איזה שהם דיבורים שהיו, אז באמצעות אתרת הכללות אתה מסלק את העיכוב הזה. העיכוב הזה מבחינה זאת אתה מחוסה, אם באמת אתה תלמד, ותקבע לך 10 דקות, רבע שעה, זה תמיד טוב בכל הקשר ללמוד ענייני דיבור, ותבצע את האתרה הזו, וזה ינקה את הנושא שאם במשך אותם שנים, איזשהו דיבור, ויש מגוון דיבורים, או שלך או של אחרים, זה לא משנה, דיבורים לא נכונים יכולים, עלולים לעכב שפע, בין השאר בנושא הזה, כמו אותה בחורה, ש... מי יודע אם מלא העיכוב הזה שעשינו את האתרה, היא הייתה ממשיכה להיות רווקה עד היום, אותה בת מבת ים חולון. אז זה הדבר השני. אני חושב ש... כן, הייתי רוצה באמת לברך אותך, שבאמת בקרוב מאוד, אז ידלדל לך, הרב אומר, הרב קניבסקי, אין אדם בלא זיווג.
אני קוראים השם הסטייפלר, ואני הייתי את חיים קניבסקי, והוא ילך, ו...
אל תתייאש, אתה ברוך השם, עתידך לפניך, אל תתייאש, יש לפעמים אדם שהניסיון שלו הוא כזה, אתה יודע שאומרים על כך ש-12 שבטים חצו את הים, אבל כפי שכתוב בראשונים, במשנה בפרק 5 בפרקי אבות, הים נפגע והם חצו, אבל לא עברו לצד השני, אלא הם עברו ונכנסו לעומק המים, ועשו כחצי גורן עגולה, חצי עיגול, וחזרו לאותו צד בחוף. כל שבט עשה את החצי עיגול שלו, וכך היו 12 חצאי עיגולים. יש שבט שהיה לו קטע קצר, נכנס טיפה לים, יצא בצד השני. השבט השני ארוך יותר, יש אחד שעשה קטע ענק. אולי אתה שייך לעוד שבט הזה שעשה קטע קצת יותר ארוך.
אולי, אולי כבוד הרב, אולי כבוד הרב, יש טוענים שוקחים את הבחורים המצוינים שהולכים ללמוד ולא רוצים בחור שלא עובדים.
לא, יש לך את שלך, אתה מבין. אין לבורא בעיות, לא של תקציבים ולא
לא,
של
לא
בחור.
לא,
אין לך מה לדאוג.
בת
כל, בת כל, אחי היקר, בבקשה, בת קולו של הבורא מכריזה, 40 יום לפני יצירתך כבר הכריזו מי החצי השני שלך. כמו שבעזרת השם יש לך לבלה וכבד ותחול וטרסריון, יש לך גם את החצי השני, את בת זוגתך. אדם בלא אישה הוא חצי בן אדם, והבורא לא בורא חצי בן אדם. כל השרוי בלא אישה אינו קרוי אדם. לכן התפילה צריכה להיות, אומר הרב קניבסקי, לא על עצם בן הזוג, אלא על העיתוי. כמו שנאמר בפסוק, לזאת התפלל כל חסיד אליך, לעת מצו, לא למצוא, לעת מצו, מצא אישה, מצא טוב, לזמן של המציאה. אל תתייאש, תמלא את יומך ותשמור על חייך עם הרבה יראת שמיים, תקווה איתים לתורה כמה שאתה יכול יותר, תשמור על המצב הרוחני שלך ברחוב שמאוד מאוד מסוכן היום למצב הרוחני.
אני עובד במקולת ששם חלק מזיקים באפון לא קשרים, אולי זה הבעיה.
לא, תראה, אם אתה נקי בנושא הזה, אז אתה בעזרת השם בסדר. אם יש לך השפעה על אנשים, השפעה לא סתם להעיר, אם יש לך באמת אפשרות להשפיע, זה יכול להיות זכות למענך, אבל בעיקר תפילה והאתרה של הכללות. השם יברך אותך ותבשרנו בשורות טובות. בבקשה, אני רוצה...
תודה רבה, כבוד הרב.
יש כאן עוד מישהו, השם יברך אותך. אני רואה שיש כאן עוד אנשים שמאוד דחוף להם לעלות. בבקשה, שלום, אחר הצהריים טובים. את מי אני שומע?
שלום, שלום, כבוד הרב.
בבקשה, שלום עליכם.
ראשית כל, פותחים בכבוד אכסניה, רציתי להודות לאב על ההרצאה הנפלאה שאני מאזין להם מדי יום שלישי, וכללית, אני כמאזין קבוע להרצאות של הרב בכל הארץ, יש לרב לשון לימודים, ברוך תהיה.
תודה רבה, אני מודה לך. כן, בבקשה, מה רצית להעיר?
בגופה של השאלה, אני מכיר, כרגע אני מעדיף לא להזדהות, כן?
ודאי, ודאי, אין צורך.
כן, עונה. שאנשים לא ידעו, וגם אם מדובר.
בבקשה, בבקשה, מה רצית לשאול?
כן, שאני מכיר שמדובר, זה השידוחים, זה הנושא, על אדם שהוא גרוש עם ילד, כן?
כן, כן, גרוש עם ילד, כן.
כן, 30 פלוס, עכשיו הוא מתייעץ איתי. ומה שקורה זה שרצינו לשאול, האם כדאי, מכיוון שהוא נכווה ברוצחים לפעם הראשונה, יש לו רתיעה מלצאת בכלל לשידוכים לזיווג שני. הוא אומר, עדיף להישאר ככה, 30 פלוס עם ילד, זה מספיק, איך הוא אומר לנו? תן לי להישאר ככה, 120
ושל ילד, זה מספיק. חס ושלום, כן. אז מה שאלתך? מה להגיד לו? מה לומר לו?
מה להגיד?
תביא לו את דברי בורא העולם שאומר בגמרא, בבוקר זרע את זרעך, לערב אל תנח ידיך. נשא אדם אישה בילדותו, היינו בצעירותו, יישא אישה בזקנותו. צריך לדעת שלפעמים הזיווג האמיתי הוא הזיווג השני מבחינה כרונולוגית. מבואר בדברי רבי יעקב עמדין בהגעותיו לתחילת מסכת סוטה, שמה שכתוב שזיווג ראשון זה מה שמכריזים 40 יום לפני יצירת הולד, אין הכוונה ראשון מבחינה כרונולוגית, מי שהתחתנו ראשונים. הכוונה היא לזיווג האמיתי, כמו שאמרנו שהמציאות של הגוף מורכבת מלב, כבד, חול, טרסריון, כך האדם בגוף ובנשמה מורכב מאיש ואישה. זה לא חייב להיות דווקא ראשון כרונולוגית, הוא הכוונה היא לאמיתי. ראשון זה מילה נרדפת לזיווג האמיתי. שני פירושו לשותפות לחיים. תמיד טוב, לא טוב, להיות האדם לבדו, צריך שיהיה לו איתו את השותפה שלו, או לה את השותף שלה. לכן, יש לפעמים מצב שהוא התחתן, ואתה אומר שיש לו טראומה, ייתכן שהוא עמד בניסיון קשה, והוא צריך להגיע כנקודת זינוק לזיווג האמיתי שלו. בבחינת לוחות ראשונות לא התקיימו, ולוחות שניות דווקא הם התקיימו. חס וחליל חלילה שהוא לא ירצה להקים בית. אם יש, אם יש לו טראומה, טראומה נפשית או רגשית, יש מטפלים מאוד מקצועניים בעניין הזה. אפשר, תלוי במצבו כמובן, אבל באופן כללי זה ניתן לפתרון בשיחה אחת או שתיים, אמיתית ממי שבאמת מבין איך לעשות את זה. אבל להגיד לו שיש לו מצווה גמורה להקים בית ולהעמיד משפחה, אתה אומר שיש לו ילד אחד, אז בכלל יש לו כמובן חובה גמורה להעמיד משפחה, אם הוא אדם נורמלי, בריא, ויכול בעזרת השם להיות מיושר כל החיים, הוא כנראה סגור בטראומה כזו, שהוא לא רואה אור בקצה המנהרה, הוא נעול בתוך המציאות המרה שהוא נקלע אליה, צריך לפתוח לו את האופקים, ולהציב בפניו את היופי שיש בחיים האמיתיים, הוא לא חולם שיש דבר טוב ובאמת מאושר בחיים, מרוב צער שהוא חווה, לכן לעודד אותו ולספר לו שהזיו זיווג האמיתי לפניו, ולכן אם מצאנו גדולי הרבנים, הוא לא כדאי אולי להזכיר פה שמות, ממש רבנים ידועי שם שהתחתנו פעם שנייה ואפילו שלישית, משום שיש עניין של הערב על תנך ידיך, צריך להזכיר שבועז לדוגמה, העמיד והתחתן ליום אחד עם רות המואביה, לאחר שכבר היו לו 60 ילדים, ומהיום אחד שהיה נשוי עם רות המואביה, יצא משיח בן דוד, נולד עובד, אישי ודוד. השולחן ערוך אותו דבר, צריך לדעת, אי אפשר לדעת מי יצלח ומי יצא האמיתי, מלבד זה עצם המציאות שלו, כאדם לבד זה לא טוב, מכמה וכמה היבטים, זה מציב אותו בפני ניסיונות קשים ביותר, ולכן חשוב לעזור לו, מה שנקרא, האדם צריך מישהו שיוציא אותו מהבוץ הזה, צריך שמישהו יעודד אותו, יחזק אותו, ויוציא אותו מהמרה שהוא נמצא במרה שחורה, או איזה דיכאון, או איזה מין מצב שכוח ושפוף, ובעזרת השם הוא יהיה מאושר. תודה רבה, ובעזרת השם...
מה הטלפון של הרב? מה הטלפון של הרב יהוד?
של מי?
של אב ליהוד, אפשר להתייעץ
לרב? אז אתה, אני חושב שבהפקה יעבירו לך את הטלפון באופן אישי.
אז אני אשאר בהפקה.
כן, כן, בסדר גמור. טוב, אנחנו רוצים לחזור לנושא, רבותיי, ולהזכיר כאן את ההיבטים, את ההיבט הנוסף שיש בנושא שלנו, והוא נושא שקשור לעניין מאוד. יש לפעמים שאדם מתבטא באופן שלילי כלפי זולתו, ושוב, זה בדרך כלל מצד, במצבים של כעס, במצבים של זעם או חוסר שליטה, ושוב, הוא יורד טיל, והטיל הזה עלול לחזור עליו. זה נקרא בלשון הפסוק, כי לילת חינם לא תבוא. כתוב שם את המילה לא בוו. כלומר, אדם שמקלל כי לילת חינם, זה כמו פליטת כדור, שאם זה לא מתביית על המקולל, זה עלול לחזור למקלל. זה חייב לנחות על משהו, משום שכפי שאמרנו, התחלנו רק להזכיר זאת, המילים הם מציאות רוחנית קיימת. זה רוח שקיימת באוויר, רוח ממללה, רוחי אשר עליך. מי שמדבר זה לא משהו פיזיולוגי. אמנם משתמשים בחמישה מוצאות הפה, שהם השפתיים, השיניים, החך, הגרון, הלשון, אמנם משתמשים בשני מטרי קול, שאליהם שתי רצועות אור, באורך של כשני סמטימטר, שנמצא בגרון, משתמשים בריאות, בלב, אבל כמובן מי שמדבר זה לא בשר, ולא גידים, ולא עצמות, ולא שיניים. מי שמדבר, אם אני עכשיו כאן עומד או מדבר, מי שמדבר זה לא בשרים, ולא שיניים, ולא עצמות. מי שמדבר זה רוח. אני משתמש בחלקים פיזיולוגיים, לכן הדיבור הוא שילוב שבין חומר לרוח, והדיבור יוצא מהגרון, והגרון זה כידוע ראשי תיבות של המילים גוף, רוח ונשמה. המילה גרון, ראשי תיבות גוף, שיניים, שפתיים, כפי שאמרנו, ורוח, ריש, ואבנון ונשמה. ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו. כשאני מדבר, זה בעצם ייחודיותו של האדם. מותר האדם מן הבהמה עין. היתרון של אדם על בהמה זה החלק שלא ניתן למישוש, הוא בלתי משיש, לא ניתן למשש אותו. זה הבל, כי הכל הבל, הבל הדיבור. כאן, מה שנקרא הדעה והדיבור לחיי העולמים. הדבר הזה הוא מציאות שלצערנו בעידן של היום, בפרט עם ריבוי נפח המלל בקרב בני אנוש, בגלל התפתחות טכנולוגית של כל מערכת התקשורת, הן אנטנות וסלולר וכל הדברת הקיימת, הוא דבר שמזיק בכמויות ענק של חיים ומוות ביד לשון. פשוט, אדם לא חולם עד כמה הוא עלול להזיק לעצמו על ידי מרבה, שהוא מרבה בדברים. חיים ומוות ביד לשון כפשוטו. אדם צריך להבין ששומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אומר הרמב״ם, פיו זה המאכלות האסורות, לשונו זה הדיבורים האסורים. פה ולשון הוא שומר את הצרות, את הצרעת של נפשו. אני רוצה לספר פה לציבור סיפור שהתרחש אצלי באחד ההזדמנויות, גם כן באזור השרון, ביום שכולו תורה, שארגנה אישה צדקת בחודש אב, לקראת הימים הנוראים, בפרט שמתחילים בקהילות רבות לומר סליחות כבר בראש חודש אלול, והיא סיפרה שמה שזעזע את נפשה זה דברי החפץ חיים הקדושים, שאמר שהעניין של כוח הדיבור, ברגע שאדם פוגם בו על ידי כללה, ניבולי פה, לשון הרע, רכילות, הצקות, הונאה, אלבנות פנים, אז הוא גורם לכך שתפילותיו לא יתקבלו, כיוון שהבורא לא מקבל תפילות מפה מלוכלך. כמו שאני ואתה לא מוכנים לשתות מרק מצלחת שנעשו בה דברים מאוסים, למרות שאולי נקבל איזה שהם טיקטים, שכתוב בטיקטים האלה שזה עבר חיתוי היגייני. אני לא חושב שמישהו יבוא לאירוע וישתה מרק מצלחת שחוץ מכבודכם עושים בו או שישתמשו בו למשהו מאוס. אומר החפץ חיים, כמו כן בדיוק בורא העולם, לא חפץ לשמוע מילים מפה מלוכלך. אדם כמה דקות קודם פגע אליו את אשתו, היא פגעה בבעלה, בחמותה, בשכנתה, אולי שמע ניבולי פה, דיבר ניבולי פה, שמע תוכנית שיש בה דיבורים שלא ראויים, או שדיבר, ואחרי זה מבקש מהבורא, תן לי זיווג, תן לי ישועה, תן לי רפואה, מה? נקה את הפה שלך קודם. תבצע כביסה רטרואקטיבית. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? כך אומר דוד המלך בתהילים. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? מי אתה שאתה מספר את החוקים שלי? אז הדברים האלה זעזעו את אותה מארגנת, והיא חשבה לעצמה, מי יודע כמה אלפי ורבבות ישראל, יהודים שלא יודעים זאת, מתפללים סליחות, מבקשים כל כך הרבה בקשות במהלך חודשי אלול ותשרי הבאים עלינו לטובה. כידוע נכנס תמוז, תמוז זה ראשי תיבות של זמני תשובה ממשמשים ובאים, כבר עוד פחות מחודשיים נתחיל כבר באמירת סליחות ושופרות, ורוצים באמת שנה מתוקה. אז היא רצתה לזכות את הרבים, פשוט לנקות להם את הפה. להכניס למודעות, ועשתה, היא עושה את זה כמדומני מדי שנה, כנס של אלפי נשים, מרתון של שיעורי תורה, שכולם סביב הנושא של נקיות הפה בחודש אב, ראשי תיבות אלול בה, חבר'ה, נקו את הפה כדי שתהיה שנה יותר נקייה, והתפילות יוגשו לפני בורא העולם לרצון, ולא ידחו ביותן מונחות בכלי מאוס. אנא מכם, ואני זכיתי לבוא, וגם כן למסור שם דברים, ודיברתי על העניין הזה שיש מושג שנקרא קללת חינם, שאדם לפעמים מרוב זעם מוציא מילה על השני, אפילו כפי שאמרתי, לקלל זה לא דווקא חס ושלום שתמות או שתהיה חולה, כל דיבור שלילי, לך לעזה, מעזה לא יוצאים חי, לך לעזאזל, בעזאזל זה מקום לא נעים, יש דיבורים שהדיבורים האלה הם שלילים, הם עלולים לחזור על המדבר. גם אדם שמדבר על עצמו, הייתה רבנית שבדל לחיים ארוכים, הייתה רבנית מפורסמת וידועה, מחנכת ותיקה בירושלים, בסמינר הישן בשם הרבנית דינה שפירה, עליה השלום, שעשרות בשנים חינכה באמת המון המון בנות, הייתה אומרת לי, בדל לחיים ארוכים, אני ראיתי במהלך עשרות השנים, והזהרתי בנות שתפסקנה לקלל את עצמם. הן אמרות על עצמם, אני בהלם, אני מתמוטטת, אני מתה מעייפות, אני מתעלפת. למה אתם מקללות? למה לדבר נגטיבי? למה? את רוצה להגיד שאת מתפעלת, את מתפעלת, את רוצה לומר שאת עייפה, לכן את צריכה למות? מה אתם מאחלות לעצמכם? מוות, התמוטטות, נפילה, הלם, הלם, להפסיק לקלל. נא לבקש בצורה, את רוצה להגיד שאת עייפה? בבקשה, אני עייפה, תגידי שהשם יחזק אותי, כמו שאמרה, הייתה נוהגת הרבנית קניבסקי להתבטא, היא פעם אמרה כשהייתה מאוד עייפה, אני מתה מעייפות, למה צריך להתבטא במילים כאלה שליליות, שבאות כנראה ממקורות לא טובים? והיא אומרת שבמהלך הסוסרות השנים היא ראתה את התופעה הזו, שבנות סובלות מזה קשות, לא נפרט עכשיו, על כל פנים הדברים נאמרו גם בהקשר של כללות. אז הכללה לא עולה לחזור. כמה אחת שהתברר שהיא אישה אקדמית בעלת תשובה מאזור השרון, וממש באמוק רצה לכיוון הבימה, היו שם למעלה מ-3,000 נשים, ואמרה, הרב, אני חייבת את המיקרופון לספר פה משהו לציבור, אם אני סבלתי לפחות שהציבור ינצל, ראיתי שאין ברירה, אני חייב לקצר, משום שהתוכנית הגיעה כבר לסיומה, אז אני רוצה להדגיש כאן שהיא קיבלה את המיקרופון לאחר התייעצות שהדברים הנאמרים הם דברים אחראיים, והיא סיפרה שהיא כבר בת קרוב ל-60, כשהיא הייתה באזור 30-29, היא נפגשה וכבר חשבה שהיא הולכת להתחתן, להתארס ולהתחתן, אבל הדבר הזה בסוף התבטא לאחר קשר שכבר היה נראה שהולך להקים בית, הדבר הזה בוטל על ידי הבחור, היא מאוד נפגעה מזה, אבל היא התאוששה. מה שיותר פגע בזה שלאחר כ3 חודשים, 4 חודשים, אותו בחור התארס עם החברה שיושבת לידה בעבודה. היא לא ידעה בכלל שחברתה נפגשת איתו לאחר מכן, וזה כבר אכל אותה, הקנאה אכלה אותה, היא לא למדה איך לא מקנאים, היא לא למדה מה זה, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה, שהכל משמיים, והיא אומרת לכולם, אני כבר אקדמי, תואר שלישי משמשת, אני רוצה לפרט במה, וכשהייתה החתונה, והזוג הזה הלך מהחופה לכיוון האולם, לא יכלתי לשלוט ברגשותיי שהיו מלאים קנאה, והוצאתי מהפה משפט, הלוואי של הזוג הזה לא יהיה ילדים. כולם היו בשוק. לא יכלתי לשלוט בעצמי, מחלה, קנאה, לא תחמוד. ואז הדברים יצאו מפי, ולזוג הזה אני רוצה להודיע לכם, יש כבר היום 4 נכדים, ונכדות, ולי אין אפילו אחד. התחתנתי לאחר מכם, ולא ידעתי, לא ידעתי את העניין הזה ששמו, שיש כוח שנקרא כללת חינם לא תבוא. למה לא אמרתם לי את זה? מדוע לא דיברתם על כך? אני מבקשת, מתחננת לכם, אנא, שימרו את פיכם, משום שכאן יש כלי נשק שעלול לחזור על הראש שלכם. ואם עשיתם את זה או משהו כזה, אתרת כללות וקבלה ללמוד את ההלכות האלה מדי יום ביומו כמה וכמה דקות. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ובעזרת השם נמשיך לסוח בנושא הזה בלי נדר בהמשך. הרבה נחת וחיזוק רב, ובעזרת השם קידוש השם. תודה. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי,